יסודות, עקרונות בתורת המודעות העצמית, ברוח תורתם של ישראל וחכמיהם. עמוד 62. התחלנו אתמול את המקרה של שרון שסבלה מהפרעת אכילה, הלכה לפסיכולוג, מפסיכולוג למשנהו, כדי לפתור את בעיית היסוד שגורמת להפרעת אכילה. בעיית היסוד תוארה כחוסר הערכה עצמית, לחוסר שליטה עצמית. כל ניסיון לטפל בבעיות האלה של הערכה עצמית ושליטה עצמית לא עלתה יפה. ולעמיתו של דבר, גם אחרי שנים רבות של בזבוז כספים וטרחה גדולה, השנים לא היטיבו את מצבה. ואדרבה, המצב עוד החמיר. וחסרון הערכה עצמית וחסרון השליטה העצמית עוד הביאה אותה למצב של חסרון תקווה. והיא הלכה והתכנסה בתוך עצמה, לאט לאט. התרחקה לאט לאט מן הסביבה. התחילה להתכנס, לקרוס כלפי פנים. זה המצב המתואר, אותו למדנו אתמול בעריכות. השתדלנו לפרט כל עניין פה בפסקה הזו. רק חזרנו על זה עכשיו כדי שנוכל להתחבר לפסקה הבאה, שזה בעצם הצעד הטיפולי שבאמת הגברת מרים אדהן הצעידה אותה, כן? עזרה לה, הסברתי לה. נו, מה באמת הייתי אמורים לאישה כזו, שכל כך הרבה שנים היא עמלה לפתור בעיות כאלו, בסוף מגיעה למצב של חוסר תקווה והתכנסות עצמית. לפעמים אנחנו לומדים חוסרי אונים מול אנשים כאלה. אבל הנה, יש לה מה לומר, מאוד מעניין. זאת אומרת, המטפלת מרים אדהן, יש לה מה לומר, הסברתי לה, יפה. דבר לא יוכל לפצות, כדי שנוכל לעזור, טוב, דבר על זה תכף. שנייה. הסברתי לה. דבר לא יוכל לפצות אותך על אהבה שלא קיבלת בתור ילדה. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. כלומר, שימו לב איך היא עוזרת לה. אנחנו היינו מניחים שהעזרה היא תהיה דווקא באמירה חיובית. למרבה הפלא, אומרת לה משהו שלא בטוח שהייתה מצפה לשמוע. אני באה לטפל בחוסר הערכה עצמית שלי כלפי עצמי, והיא אומרת לי שאין לי סיכוי לעולם להגיע להערכה עצמית. לפעמים לעזור לאדם זה לגמול אותו מאשליית שווא. מעוות לא יוכל לתקון. זאת אומרת שאתה מבין שאתה לא תוכל להשלים את החסר, אתה מתפנה לעסוק במה שאפשר להציל. אבל אם אתה מתעקש דווקא להשלים את החסר, דבר שאי אפשר, דווקא על זה אתה מצפה להגיע לשלם מבחינת הערכה עצמית, אתה לא תעשה גם את מה שאפשר לעשות. כי המעט שאפשר לעשות בעיניך הוא לא נחשב. אתה רוצה דווקא להגיע לערכה עצמית, ודווקא כזו שמרגיש ילד שגדל בחיק חם של אמא, ובמערכת יחסים נהדרת עם האבא, ואבא ואמא ביניהם, ומערכת יחסים משפחתית נהדרת. אבל אתה לא היית שם. מה אפשר לעשות? אתה גדלת בבית אחר. זה מה קיבלת? אי אפשר לחכות, כי לגוף אין חלקי חילוף. אי אפשר לחכות את החמימות, את הביטחון, שנפש הילד יכולה לקלוט כאשר היא ניזונה מ... אנרגיות חיוביות בתא המשפחתי. לא קיבלת את זה, לא תוכל לקבל את המוצר המקורי. יש כל מיני דרכים, כל מיני תחליפים, כל מיני דרכי פיצוי כאלו. יש הרבה מאוד. השאלה אם אתה פתוח לחפש אחריהם. אם אתה רוצה דווקא את ההרגשה האותנטית הזו, שכח מזה. איך כתוב בגמרא על אחד שרצה, היה אני. מי זה היה? רבי אליעזר, כן. כמדומני, בלעזר, לא זוכר. היה אני, והוא נורא סבל מהעוני שלו, אז הוא התפלל, התפלל, לצאת מהעוני. אמר לו הקדוש בו, תגיד, יצא בת קול, ואמרה לו, אתה רוצה שאני אחריב את העולם ועברה אותו מחדש, ואולי אז תהיה עשיר? יש בזה. כל העולם הזה הוא בנוי בהתאמה לעובדה שאתה אני. זהו. אם אני אעשה אותך עשיר, אני צריך לברוא את העולם מחדש. מתוך כל המכלול האדיר הזה, אתה אני, בתוך כל המכלול. ותבין, אתה אני, זה משפיע על זה, משפיע על זה, משפיע על זה. כל אחד מושפע במצבו מהעובדה שאתה אני. עכשיו, אם אני אעשה אותך עשיר, אני צריך את כל התצרף לשנות. אתה רוצה שאני אחריב את העולם ועברה אותו מחדש? לא, נכון? אז תתחיל להתמודד עם העניות שלך. אל תבקש דבר שאי אפשר לעשות. תראו את הדרך הטיפולית, כי אנחנו בדרך כלל, מתוך כוונה טובה אגב, שמישהו מתלבט בבעיה, אנחנו תמיד רוצים לבוא עם פתרון. כן? רוצים, הוא חולה, הוא חולה. אוי, מסכן, הוא חולה, הוא חולה. מה, לא תעלה על דעתך להגיד, שמע, זו העובדה, אתה חולה. אתה חולה. עכשיו בוא נראה איך מתמודדים. זה קשה להגיד זה, כי אנחנו באיזשהו מקום באמת טובים, אנחנו אנשים טובים, אנחנו רוצים לעזור לו באמת. כן? כאילו, להוציא אותו מזה. לא כל דבר אפשר להוציא. אתה עכשיו תלמד איך להסתדר בתוך המציאות הזו. אז קודם כל צריכים להביא את האדם לשכנוע שזה מצב, אני לא אומר בכל מצב, יש מצבים שאפשר לתקן אותם לחלוטין. יש מצבים שאפשר להתחדש כנשר נאורייכי. אפשר להתחדש, ודאי וודאי, איזו שאלה. אגב, גם המצב הזה, שמתואר כאן של חוסר ערכה עצמית, שהוא התבסס, הוא נוצר על בסיס של ילדות עשוקה, גם הוא יכול להתקן. אבי ואמי, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אפשר להגיע לקרבת אלוקים נפלאה כזו, שבעצם קרבת אלוקים היא יכולה לחדש את כל הערכה עצמית וכן הלאה. אפשר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה אפשרי. אבל לפני כן, לפני כן, קודם כל, קבל את העובדה. הדבר הזה לא בטוח שישתנה. אני אומר גם לבעלי תשובה, לא פעם. עברת מה שעברת בחילונות שלך. אתה חושב שאם תחזור בתשובה, זה יעבור? לא. הפצע הזה ידמם עד אחרון ימיך. אבל אתה תלמד לטפל בו. יש לך מחלה כרונית ואתה חי נהדר איתה. לא רק שאתה חי נהדר איתה. אתה גם לומד את המתנה, איך ראינו? את המתנה שבעיוורון. זאת אומרת, אבל קודם צריך להשלים. אם אתה משלים עם חסרון לפעמים, שאין ברירה להשלים, אתה גם משתלם מהחסרון. ההשלמה לא פעם היא השתלמות. לא פעם היא השתלמות. וגם בעלי תשובה צריכים לדעת את זה, רבותיי. בעלי תשובה שעברו דברים שעברו, עברו חוויות לא פשוטות, בתעצומות נפש לא רגילות, כן? זה רודף כל החיים. זה קופה של שרצים, מה שנקרא, שהיא רודפת אותנו כל החיים. רק אנחנו לומדים לטפל בהזלות הטמעות שלה. לומדים לטפל בהזלות הטמעות של הדמיון, ושל אותה אשת נאורים, של לא אשת נאורים, אותה חברת נאורים, שנעשה מה שנעשה איתה וכו'. אנחנו לומדים לאט לטפל בזה. לומדים להשיח מזה דעת, לפנות את ליבנו, לפנות את ליבנו לדברי תורה, כן? לערבב את הרושם השלילי עם רשמים של קודש, ומתוך הערבוב הזה נוצר איזה תרכיב חדש, שאפשר לקרוא לו מכילה וסליחה, כן? אפשר לקרוא לו אפילו מתוך זדונות, באים לידי זכויות, עד כדי כך. הזדון בעצמו נהפך לחומר גלם, שאחרי זה אני מוציא ממנו זכויות. זה ממריץ אותי יותר להתקדש, יותר ללמוד תורה. אבל זה נמצא שם. זה נמצא שם. צריך להשלים. לפעמים להשלים. לפעמים. כל מקרה לגופו. כן. שאלות? אמרתי שאלה?
לא, כאילו, המוח הדברי תמיד חושב בצורה של פתאום, של לפתור בעיות.
בדיוק. לפתור. לפתור. כן, זו גישה מאוד מכנית, הייתי אומר. ואם אתה לא פותר, אתה זורק לפח, אתה מבין? זה... כן, כזורקן, אתה לא פותר, זה רק לפח, אתה לא מתקן, כן, לא... לפתור, לפתור, דברים, כן. זוכר שהייתי באמריקה, התפלאתי על הדבר הזה, בימי רביעי או שני, כבר לא זוכר, היו מוציאים דברים מהבית, יש יום של הוצאה דברים מהבית, לא זוכר אם זה היה שני, רביעי, כבר לא זוכר. בכל אופן, מוציאים דברים מהבית, לא דברים זורקים לתוך הפח, דברים שמניחים אותם בסמוך לכניסה של הבית, ולוקחים, זה דברים בעלי ערך בדרך כלל, זה כל מיני כיסאות, אני יודע מה. אז בבוקר הראשון שקמתי, אני זוכר, הייתי שם בניו יורק, במנהטן, כן? קמתי בבוקר הראשון, אני יוצא החוצה לעבוד, עבדתי שם איזה חנות בגדים, אני רואה ליד הכניסה לבית, אני רואה ערימת תקליטים, משהו כזה. אז שאלתי את החבר שלי, שאלתי את החבר של מי זה? אז הוא צוחק, הוא קרא, היה שם 4 חודשים. זה יום פינוי הפסולת מהבתים. מה, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה? ודאי שאתה יכול לקחת את זה. העליתי אותם למעלה, מה עשיתי עם זה? ודאי שלא הבאתי את זה לארץ, אבל עצם העובדה שאפשר לקחת את הדברים האלה לעצמי, כן? זה היה דברים אנשים. לא יודע, כל כך קשור למה שאנחנו אומרים פה, אבל קצת קשור למה שאתה אומר, כן? לפתור בעיות, גם לא כל כך קשור. סתם סיפור נחמד, בעצם. גם לא קשור. סתם סיפור נחמד. סיבה לסיפור. כן, לא כל כך קשור לשני הדברים. כן, כן. אז אתה בעצם תומך במה שאני אומר, זאת אומרת, אתה בעצם מביא את תנדים סייע למה ש... לפתור, להשלים חסרון ולחיות איתו, כן? זה לא, לפתור את הבעיה. אם לא פותרים, שום דבר לא שווה שום דבר. כן? זה בעיה הדבר הזה. אז תראו את השיטה הטיפולית הזו. אגב, שזו השיטה הטיפולית שלך, אתה יכול להעץ לכל אחד. כי הדבר הכי קל, ואולי הכי נכון גם לפעמים, זה לבוא ולהגיד, זו המציאות, עכשיו נתחיל לעבוד. ברגע שאתה משלים המציאות, פתאום יש לך עצות. אם אתה רוצה דווקא לפתור את זה, אתה חסר עונים. אבל אם אתה משלים המציאות ושואל את עצמך, אז מה אפשר לעשות בכל זאת? אז מתגלים לך דרכים יוצאים מגן הרגיל. כן? מה עושים באוספיס? זה באמת כן שייך. מה עושים בזה? ההכרה שזו מחלה סופנית, שאין מנה מוצא. היא גורמת לצוות הטיפולי לראות איך להקל על החולה כמה שאפשר, נכון? אני לא אפתור לו את הבעיה. אבל להקל עליו אני יכול? יוצא מגדר רגיל. אבל אם אני רוצה דווקא לפתור לו את הבעיה, תפסת מרובה? לא תפסת. תפסת מועד. זה העובדה. הוא חולה סופני. אחרי שקיבלתי את העובדה הזו, ואני לא מתנגד לה, בוא נראה מה אפשר לעשות. להקל עליו, קצת יותר מורפיום, קצת יותר קנאביס, קצת יותר זה, קצת יותר זה. יש כל מיני דרכים. כל מיני דרכים. שימות בכבוד. ימות בכבוד. בהרגשת הקלה, עם פחות כאב. היום כל הסיפור, כל המדע של, של, של תרופות נגד כאבים מאוד מתפתח. כן? איך למנוע מאדם את הסבל? זה קשה מאוד, זה מחלות האלה עם דברים איומים. להקל על אדם. מצוין. אבל קודם צריך לקבל את העובדה כמות שהיא, ועל גבי זה תוכל בהחלט להקל ולהתקדם על פי המגבלות. כן. בוא נראה, הסברתי לה, דבר לא יוכל לפצות אותך על האהבה שלא קיבלת בתור ילדה, עבר זמנך, המעוות לא יוכל לתקון, הדרך ידע בה תוכלי לרפא את פצעי הילדות שלך היא להיטיב עם עצמך ועם זולתך, פלא פלאים, את רוצה להרגיש ערך עצמי, כן? מכיוון שלא קיבלת את הערך העצמי שלך בתקופת הילדות, היינו, קבלה בלא תנאי, זה מה שמאפיין את תקופת הילדות. הילדים תמיד בוחנים את ההורים, אם הם מקבלים אותם בלא תנאי. אבא, אם אתה אוהב אותי למרות ששברתי את הצלחת, זה אהבה שמקבלים אותה בילדות. ויש גם, זה הצורך של הילד, וזו הנטייה של ההורים גם, לפחות בגילאים מוקדמים. הילד למרות, הילד מיוחד התינוק, למרות שהוא בוכה ומאיר את אמא 4 פעמים, הוא לומד שלמרות כל זאת, אמא אוהבת אותו. זה דבר מעניין. רק כשהילד מתבגר, מתחילים להציב לו תנאים, כן? במיוחד, 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 לאור התרבות העכשווית, ההישגית, ההורים מתחילים להחשיב את הילד רק אם הוא מצליח. אז מתחילה הקטסטרופה. כמה הבאת? איזה ציון הבאת מבית הספר? מתוק. כמה הבאת? הילד מתחיל ללמוד שהוא לא שווה בכל מצב. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום לביקורת על ההישגים של הילד, אבל אסור שהביקורת תפקפק את הקבלה בלא תנאי. אז מכיוון שלא קיבלת את האהבה בלא תנאי בתקופת הילדות, זה תור הזהב של אהבה בלא תנאי. ונכנסת לגיל הבגרות, גם אז לא קיבלת את זה, גם אז דנו אותך, גם אז קיבלת מכות, גם אז גידפו אותך, כן? לא היה לך רגע של חסד, שהנה אוהבים אותי למרות ש. מכיוון שלא קיבלת את זה, ולא זכית שהתבסס בך הכרת הערך העצמי, על היסוד הסגולי שלו, של קבלה בלא תנאי, בואי ותשמעי איך תעלי את הערך שלך. בואי תשמעי איך תעלי את הערך שלך. תתני בלא תנאי. מתוך שתתני בלא תנאי, כן? בך עצמך, התעמק הערך, כן? העצמי. תתני. תעשי חסדים אחרים. אגב, אפילו בלי לומר את מה שאמרתי כרגע, תחשבו על זה, שברגע שאדם נותן ומיטיב ערכו, עולה בעיניו, נכון? בפשטות אני אומר. אתה נותן, אתה מעניק, ערכך עולה. ודאי שערכך עולה. כן? חוץ מה שאמרתי מקודם, שזה קצת יותר עמוק. כשאתה נותן בלא תנאי, אז מתחדשת בך אהבה בלא תנאי כלפי עצמך. כלפי עצמך. או להיטיב עם עצמך, כן? זה, אגב, זה גם עם עצמך, כן? כמובן. Okay. עם הורייך לא היטיב, ולא עם אך, תיטיב עם עצמך. תתייחסי אל עצמך כראויה. כעת, את מתעללת בעצמך, ממש כפי שאביו התעלל בך בילדותך. איזה קביעה. כעת את מתעללת בעצמך. מה זאת אומרת מתעללת בעצמך? לא סולחת לעצמך, לא מקבלת את העובדה, כן? שזה לא יוכל לתקון. זה נקרא התעללות. את מתעללת בעצמך. זה כמו אדם שהתעלל בעצמו, כן? שהיינו צעירים, תמיד רצינו, כן? היינו מתעללים בעצמנו על זה שאנחנו לא נראים כמו שרצינו להיראות. אז היה מישהו שהוא היה נמוך, אז היה מתעלל בעצמו על זה שהוא נמוך. כן, ממש מתעלל, עושה כל מיני דברים מוזרים כדי לגבוע בעוד חצי סנטימטר ולא עולה בידו. ותמיד היה מלא מרירות על עצמו, על זה שהוא בגובה מסוים או במראה מסוים. כן, זה משהו נורא. מה אתה מתעלל בעצמך? כן? יכול לספר לך סיפור אישי, כן? שהוא גם מצחיק וגם קצת כואב והרבה מלמד, בפרט לאור הדברים שאמרנו. כן? אני, הגנטיקה שלי מצד אמי זה ששיער נושר לי מוקדם. וידעתי את זה. אני ידעתי, כן? אל תרגישי מבוכה בשבילי, כי אני צוחק לזה, זה לא... ודאי שהיום, פעם זה היה... נושר מוקדם. ואני ידעתי את זה, כי אני מאוד מאוד דומה לאמי, בהרבה הרבה דברים. אמא שלי יש לו שיער דליל, אבא שלי יש לו שיער מאוד מאוד חזק, אבל מבחינה גנטית אני לא דומה לאבי כמעט, בדברים גלויים לפחות. דומה מאוד לאמי, לטוב ולמותג. טוב, אני מוטל. וידעתי שיבוא יום ואני צריך להתמודד עם שיער דליל והקרחה מוקדמת. אבל נורא קיוויתי שזה לא יקרה לי בתקופות מסוימות. ודי למבין. למרבה הפלא והצער, זה התחיל לתפוס אותי דווקא שהייתי בארצות הברית, ירדתי מהארץ, ובניתי מאוד על, כן, השתלבות וזה. וכשהיה לי שיער, היה לי שיער מאוד מאוד נחמד. קוראים לזה יפה, מרשים, מסלסל בשערו. כן, בכלל הייתי בחור נחמד, מעניין, שהייתי צעיר. והיה לי שיער מאוד עשיר ושופע וארוך, באמת, זה קצת מפליא, נכון? אבל אתם יודעים, עד שזה לא תוקף, הכל בסדר. ואני מאוד בניתי על זה. לא רק אני, גם החברה נתנה לי להבין שזה שם המשחק. ולא יכולתי בשום אופן לקבל מצב, למרות שידעתי שיבוא יום והגן הזה לא יפסח לי. אבל למרות שאתה יודע, אבל אתה לא מוכן לקבל את הדבר הזה. והיא היום, זה היה פתאומי בצורה מדאיגה. הגעתי לארצות הברית, מקץ שבוע שהייתי באמריקה, אני זוכר כמו היום, לפני כמעט 40 שנה. נכנסתי למקלחת להתקלח, חפפתי את הראש, וראיתי על היד כמות שערות מדהימה. מדהימה. חשבתי שזה בגלל החסרון בויטמין סי, כי זה היה בתקופת החורף, הם לוקחים כדורים בתקופת החורף. כדי שבאלה ביטה, כן. השמש לא נרעד שם ימים על גבי ימים. חשבתי, זה קשור לויטמין סי וכן הלאה. וכל מקלחת, כל מקלחת, הידיים מתמלות. אני עושה ככה, וכאילו הכל יורד. מה זה? הייתי בהלם מוחלט. לא ידעתי את נפשי. פשוט לא ידעתי. מה אני עושה? אני כמו מטבע שיצא מהשוק. מניה שאיבדה את כל כוחה. מה אני עושה? זה היה משבר אדיר. משבר. קשה מאוד. מה, יש חיים אחרי הגרחה? יש חיים? מה אני שווה? תגיד לי. כלום. כמו איזה מודל מיושן שאין לו שום... מה אני שווה? רגע. השיער זה לא הכל. אתה אישיות, יש לך מידות כאלה ואחרות, תכונה. אתה יכול להביא הרבה ברכה לעולם, אבל את מי זה מעניין בכלל? את מי זה מעניין בכלל? הנותר. הנותר לא מעסיק אותך. מה שמדאיג אותך זה שאין לך, לא מה שיש לך. ואז התחלתי לאמלל את עצמי. פשוט לאמלל את עצמי. איך אמללתי את עצמי? אתה לא שווה, אף אחד לא יביט בך. ואת כבר נדחית לתחתית הרשימה. זהו, מה אתה שווה בלי שיער? מה, כל המסגרת של הפנים השתנה. אתם יודעים, שיער זה מסגרת של פנים הרי. כן? אז כל המסגרת, זה כמו תמונה יפה, אבל המסגרת שלה היא מכוערת. נגיד, כך חשבתי לעצמי. אז מה שווה התמונה? זהו, נגמר הסיפור. אתה יכול לחזור לארץ, אף אחד לא ישים אליך. אלא אם כן, אתה רוצה להיות איזה, לגדל בוטנים באיזה חווה, אני יודע מה. לך, שם זה בסדר. יש שם הרבה קרחים. אבל פה אין לך מה לעשות. ברחוב של מנהטן, אין לך מה לעשות. פה אין מקום. אנשים מסוכחים. אוי, זה היה קשה. אבל אתם יודעים מה? בסופו של דבר? לא בגלל זה חזרתי בתשובה, כי קרחת זה מתאים עם כיפה. לא בגלל זה. באיזשהו שלב שרתת בתשובה, אמרתי עצמי, וואי, בסדר גמור, אתה יודע, דווקא נחמד. זה לוק, כמו שיש לוק, זה לוק. כן, זה לוק. אבל אני רוצה פשוט להמחיש, מה זה נקרא לאמלל את עצמו? וכן הלאה ויאללה, בכל מיני דברים כאלו ואחרים. כן, אחד זה הדימוי הפיזי שלו, אחד זה הדימוי הנפשי שלו, כל אחד והדימוי שלו לא מסוגל לקבל איזשהו... כן, והקדוש ברוך הוא, אתה יודע, לוקח את השיער, כן? לוקח את השיער כדי שאתה תגלה מעמקים אחרים, כדי שתגלה פוטנציאל, שהוא לא זמין, אולי כמו שיער, כן? אבל הוא הרבה יותר אמיתי. ואתה נאלץ לחפש, כמו פרח מדברי, שהוא לא מוצא את המים על פני הקרקע, אז מה הוא עושה? הוא מצמיח את השורשים לעומק. להגיע לשכבות, הלחות, כדי לקחת איזה קצת לחות. אז אין לך שיער, יהיה לך שורשים עמוקים. בסדר. זה יכול להיות, לא כל אחד משלים זה. שמעתי פעם את ג'ון טרבולטה, שמישהו חמד לצון, אז הוא אמר לו, היי, יש לך קרחת. כאילו יש לו פה בראש, ג'ון טרבולטה, בתקופת השיא שלו, הוא נכנס ללחץ אטומי. מישהו חמד לצון, פשוט רוצה לצחוק לו. אז הוא אמר לו, היי, יש לך פה זה... מה? הוא היה בלחץ. מה זה, זה שם, זה מיליארדים. מי בכלל יצלם אותו? מי רוצה אותו בהוליווד בלי שפעת השיער שלו? זה יכול לקבוע גורלות, דבר כזה. בעולם התרבותי. לקבוע גורלות, כן? אין לך מה לעשות שם. זה לא שייך. זהו, נפסלת על המלכות. זה כמו סוסי מרוץ. יש סוסים כאלה, סוסי מרוץ מאוד מאוד משובחים. שאם נופל בהם, מום הקטן ביותר, הם כבר לא משתתפים בתחרויות. איך מפנקים את הסוסים האלה? אני הייתי שם בריברדל, ראיתי חוות סוסים. כן, סוסי מרוץ. היה יום חם, יום לח יותר נכון. איזה טיפול קיבלו הסוסים? שטפו אותם עם מים, ממטרות מעליהם, שמו אותם מתחת לסחחות, וזה... איזה יחס, למה אלו סוסי מרוץ? גזעיים. נופל בום... כמה זמן סוס מרוץ יכול לרוץ על, 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 על מגרש המרוצים? כמה זה? 20 או 30? לא זוכר בדיוק, לא הרבה. אחרי זה הוא נפסל. וזה נפסל, הוא לא יכול כבר להיות. במרוצים הגדולים, כמובן, שהוא טוב למרוצים פשוטים, מקומיים, אפשר, כן. כן, ג'יסר אל ג'רקה, אני יודע איך זה נקרא שם, לעשות מרוצים שם בכפר הערבי שם. זה בסדר, אפשר, אפשר. אבל לא שם במגרשי המרוצים הגדולים. משם הוא יוצא. כך אני הרגשתי, שאני כבר לא יכול להיות על מגרש המרוצים הגדול של מנהטן. זהו. סוג ב' ג' ד' זה אומללות, אומללות. קבל את העובדה, זהו, זה אמא שלך הורי שלך. אגב, היא הורי שלך כמה דברים טובים מאוד מאוד. מה דעתך לקחת אותם? והם מסתדרים נהדר בלי שיער. דווקא, דווקא בגלל זה, זה הולך נהדר. דווקא, זה הולך נהדר עם המציאות הזו. כן. אז סיפרת לכם סיפור שהיום הוא כבר לא מביך אותי, פעם אני הייתי נמנע מלדבר על הדברים האלו, כי עדיין הרגשתי כמו איזה איבר חתוך, כן? אבל עם השנים, כמובן שדבר הזה כבר הפך להיות מיותר, שולי, זניח לחלוטין. נכון? טוב. נמשיך הלאה, נראה, ננסה להגיע לסוף פסקה בדקות שנותרו. כעת, את מתעללת בעצמך ממש כפי שאביך התעלל בך בילדותך. ולכן הכאב שאת חשה חזק בדיוק כפי שהוא היה בעבר. למה? כן? אבא התעלל בך בעבר, וזה נתן לך את התחושה שאת לא שווה, וכרגע הוא כבר לא צריך לומר את זה, כי את אומרת את זה בעצמך על עצמך. הוא כבר לא צריך להגיד את זה. זהו. אז בדיוק מה שהוא עשה, את עושה עכשיו לעצמך. אין פסיכולוג בעולם שיוכל למחוק את זיכרונותייך. זה צרוב עמוק, עמוק, עמוק. בעצם, לצרוב את זיכרונותייך האלו, למה הדבר דומה? זה כמו להסיר, אין? זה כמו להסיר, אני יודע, תאומי סיאם. אז אם מפרידים תאומי סיאם זה מזה, הם מתים. כי הם יונקים זה מזה, שהם כלי דם משותפים, הם לא יכולים. אז אם אתה רוצה להפריד את תאומי הסיאם, צריך להשלים העובדה ששניהם ימותו. כדי לסלק את הצריבה הרגשית הזאת, את צריכה למות. את רוצה למות? מה יצא לך מזה? אין פסיכולוג שיוציא לך את הדבר הזה, שינקר לך את הרגשות האלו. אין פסיכולוג. אין פסיכולוג בעולם שיוכל למחוק את זה, והיא פסיכולוגית, המחברת. הצלקות נותרות לעד, מעניין, אך אם תמצאי דרך להעניק לאחרים את אותה אהבה שאת עצמך רצית, תעשי חוויה מתקנת דווקא בזה שתעניקי לאחרים את ההרגשה שהם אהובים בלא תנאי, כל אותם פצעים ישנים, וואו, מדהים! כל אותם פצעים ישנים יעלו ארוחה. מדהים, נכון? וואו, זה הרבה יותר מה שחשבנו. הם בעצמם התרפאו ולפלאים. זאת אומרת, החוויה הזאת, למרות שאת גורמת אותה למישהו אחר, בעצם בזה את ממש מעוררת את אותה החוויה בעצמך. סוד. יש סוד בדבר. מעניין. כל אותם פצעים ישנים יעלו ארוחה. יעלו ארוחה. יבריאו. כן. כך מסתבר, כך מסתבר. אבל השאלה שעולה, זה לא נוכל להתייחס כרגע, השאלה שעולה, זה איך מי שלא קיבל אהבה, יכול להעניק אותו, אותה, לאחרים. נכון? זאת אומרת, איך מי שלא מכיר מה זה קבלה בלא תנאי, יכול להעניק את זה לאחרים, הרי אדם לא יכול לתת את מה שאין לו. איך זה יכול להיות? מה אתם רואים? מה? יכול ללמוד את זה. האם הלימוד הזה לא יישאר תמיד חיצוני?
לא ברור שהוא יבצע את זה.
מה?
ברור שהוא יבצע את זה.
ברגע ש... אתה רוצה להגיד שתי דברים, זאת אומרת, א', התרגול, ב', יש לו אינסטינקט טבעי, כלומר, למרות שהיא לא קיבלה את האהבה בלא תנאי, היא רוצה אותה, נכון? היא לא שכחה את הצורך הבסיסי הזה, נכון?
כן.
אז יש פה צירוף של שני הדברים. מה, מה, סליחה?
גם לקבל וגם להעניק.
כן, כן, לא, ברור, כן.
וזה לא חייב להיות גם בילדה שלה, יכול להיות גם בן אדם מחברו.
כן, אז אתה אומר, למרות מה שהיא ספגה מאביה, היא לא איבדה את הצורך העמוק לקבל את עצמה בלא תנאי. זה קיים בה. זה קיים בה. ויחד עם זה, אנחנו גם אוחזים בדרכים מעשיות של תרגול. שני הדברים האלו, שני התנועות האלה נפגשות זו עם זו, זה יכול לחולל מפנה ולחדש באמת רגשות חיוביים של קבלה עצמית. יפה, יפה. אמת. נעצור כאן. מחר אין שיעור כידוע, ימי חמישי. מה עם שבוע הבא קורה?